טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. הפרשת שבוע שלנו, פרשת יתרו, מה לדבר, זה הפרשה של מתן תורה. עם ישראל זוכה לקבל את התורה, זה הפרשה, לא יודע אם הכי, אבל כן, מכוננת ביותר. מקבלים את התורה, כל לימוד תורה שלנו, כל התורה שבכתב, תורה שבעל פה, עד ימינו אנו, הכל כתוצאה ממעמד הר סיני. אז מעמד הר סיני זה אולי האירוע הכי גדול, הכי מכונן, הכי מרומם והכי חשוב שיש לנו עד ימינו אנו. עם ישראל זוכה לקבל את התורה מסיני. וקיצור, מעמד נשגב ועליון ביותר, שעליו בנוי כמובן כל התורה וכל האמונה וכל המצוות וכל התפילות, כל החיים שלנו זה בנוי על התורה ועל חז"ל, כל ההיסטוריה של עם ישראל, על קבלת התורה של מעמד הר סיני. לכן זה נמצא בזכירות שאדם צריך לזכור כל יום וכולי. במעמד הר סיני, בפרשה הזאת, נורא מעניין, אני רוצה להסתכל על פרשה בכיוון הפוך קצת, כי נורא מרתק שקודם כל השם של הפרשה, הפרשה הגדולה של מעמד הר סיני, השם שלה בכלל השם של גוי, יתרו. זה נורא מפתיע ונורא מקורי שהפרשה שהכי חשובה והכי קריטית היא המפנה הכי גדול לעם ישראל בתולדותיו, שעם ישראל משתנה ועם ישראל זוכה לקבל תורה מהשמיים וחב כל הערכים וכל האידיאלים וכל חוקי החיים שלנו, הכל מתהפך. דווקא שם הפרשה נקרא השם יתרו, אדם גוי שבא לישראל. לא ברור, הייתי מצפה לשם אחר לפרשה, או השם שהכי לא צפוי לפרשה של מתן תורה, זה יתרו. זה קודם כל. דבר שני, ההתחלה של הפרשה גם נורא לא ברורה. מספרים לנו על יתרו שהוא חותן משה, שהוא בוחר להגיע למשה, ואז יתרו שומע את כל מה שהיה עם יציאת מצרים ועם מכות מצרים וקריאת ים סוף ועמלק, ואז ויחד יתרו שהוא שמח, או שבשרה נעשה חידודים, הוא מראה שהוא שמח או הוא לא שמח באמת, או שגם וגם, יכול להיות הרבה דברים פה, אבל התגובה של הגוי איך שהוא שומע את מה שהיה פה מפתיע אותו, זה לפני. ועד שלב הבא, הפרשה המפורסמת עדיין לפני מתן תורה, שהוא אומר למשה רבנו, ואם מחרת, מחרת יום הכיפורים, כלומר מחרת הלוחות השנירה, שהוא אומר, ואם מחרת תצלם לך מדלום שאני מיוחד ויש למשה, תודה רבה, לשפוט את העם ועמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. מדובר פה על מחרת יום הכיפורים, כלומר יכול להיות גם הכוונה אחרי הלוחות השניות שעם ישראל מקבל בהר סיני, ואז מסופר שמשה עומד לשפוט את העם כל היום מהבוקר עד הערב, והר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ואומר, מה הדבר הזה שאתה עושה לעם? למה אתה יושב לבד לשפוט את העם, ומיליונים באים אליך מהבוקר עד הערב, זה לא נורמלי. ואומר משה, תקשיבו טוב לתשובה, לחותנו, כי יבוא אליי לדרוש אלוקים, כי יהיה להם דבר באלה שזה בין איש ובין ראות, זה נתחוגי אלוקים ותורותיו. ואז חותן משה אומר לו, לא טוב מה שאתה עושה, זה לא יחזיק מעמד, נבול תיבול אתה, גם העם שכוון עמך, תקשיב להצעה שלי, כך, אנשי חיל יראה אלוקים, אנשי אמת, הרי בארץ עשרה אלפים, עשרה מאות, עשרה חמישים, עשרה עשרות, תעשה היררכיה, שלא אתה לבד שופט את העם, אלא יהיה לך מדרגות, ורק אם לא יודעים עד הסוף מה קורה, אז יבואו אליך. אבל לא צריך לבוא אליך בהתחלה, כי זה לא הגיוני שאחד שופט מיליונים. תעשה היררכיה, ואז זה מה שבדיוק משה עושה, והוא בוחר אנשי חיל וכולי. ומיד אחרי זה, בחודש השלישי, זה מסיים מצרים, ויסיום הרפידים, הגיעו למדבר סיני, קבלת מתן תורה. יש לזה המון המון שאלות. קודם כל, למה הסמיכות של הפרשיות? כאילו אי אפשר להתחיל לדבר עליו, כאילו אני אומר לך מה התורה כאילו אומרת לנו בפרשה, מה הדבר השם שהגיע לפרשה, אנחנו לא יכולים לספר לכם על הר סיני, על המדרגה, מעמד הר סיני ומתן תורה לעם ישראל, אם לא נעבור לפני זה, לא רק ביתרו, יתרו מחולק לשתיים, לא רק שלא נעבור ביתרו, צריך לעבור במה היה שמשה, במשפט, שמשה רבנו ישב לשפוט את העם, ואחרי שמשה ישב לשפוט את העם, אז יתרו נתן לו את העצה הזאת, שבוא נחלק את ההיררכיה בשופטים, ועד אפשר לקבל את התורה, יופי. כאילו התורה לא יכולה להינתן, להתבאר, לקבל תורה, אם לא עוברים בעצה במרכאות המופלאה שיתרו נותן למשה. עוד פעם הסיפור, משה יושב לשפוט את העם כולו מהבוקר ועד הערב, ואז ההיררכיה שיתרו מציע לו, וכאילו פשט, ממש פשט התורה, אי אפשר להתחיל את לקבל את הר סיני לפני יתרו עם העצה המופלאה שנותן למשה. שאלה היא למה? מה זה קשור? עוד הפעם, אנחנו עוסקים בפרשה שהיא פרשת מתן תורה, פרשת הר סיני. פרשת הר סיני עוברים ביתרו. עוד הפעם, יתרו מחולק לשתיים. קודם כל המפגש של יתרו עם משה, וכשהוא שומע את כל מה שנעשה והוא נדהם. שלב הבא, ההצעה המופלאה, שמשה יושב לשפוט את העם כל יום מהבוקר עד הערב, ועד יתרו מציע לו את ההצעה הזאת ועד הר סיני. עוד פעם, אי אפשר להיכנס לתורה בלי יתרו בשתי החלקים. א', יתרו שנדע ממה שהיה פה, שתיים, יתרו שנותן את העצה למשפט בישראל. למה זה כזה קריטי ואקוטי לפני מתן תורה? בסדר? חבר, אני אמיק את השאלה בעוד שאלה על אותו עניין. בכלל, חז"ל אומרים שמה? מתי יתרו הגיע? יש מחלוקת בחז"ל. יש אומרים שיתרו באמת הגיע לפני מתן תורה, כמו הסדר הכרונולוגי ההיסטורי שנראה בתורה. ויש דעה בכלל בחז"ל שיתרו בכלל מתי הגיע? אחרי מתן תורה. בסדר? ועכשיו זה השאלה המתעצמת שבעתיים, לאין ארוך. אם בכלל יתרו הגיע אחרי מתן תורה, הוא בכלל לא מחובר לכל המהלך שהיה לפני, הוא הגיע בכלל אחרי. אז למה התורה בוחרת לשנות מהסדר ולהכניס את יתרו לפני מתן תורה? בסדר? זו שאלה בדאבל. א', כל נראה בפרשה שחייבים את יתרו לפני תורה. זה קודם כל צריך להבין למה. שלב הבא, השאלה מתעצמת הרבה יותר אם בכלל יתרו הגיע אחרי. לא רק אם בהיסטוריה הוא הגיע לפני ואין מוקדם, סתם יקרה בהיסטוריה, אז בוא נבין מה היה פה. אלא בכלל הוא הגיע הרבה אחרי. והתורה בוחרת להעביר את הפסוקים של האחרי לפני. אז זה בכלל מעלה תמיהה גדולה. בסדר? במיוחד אם אומרים בסוגריים, החלק השני של יתרו על המשפט, ואם במחרת, אז במחרת יום הכיפורים אומר רש"י, אז די ברור שהחלק השני של יתרו היה אחרי מתן תורה. קיצור, למה התורה אין מוקדם ומאוחר לתורה? התורה בוחרת. כל כך חשוב לתורה לספר לנו שלפני מעמד הר סיני יתרו חייב להגיע ולהביא את העצה המופלאה שלו על מערכת המשפט, במיוחד אם הוא הגיע אחרי והקדמנו אותו ללפני, וכל השם של הפרשה של מעמד הר סיני, יתרו. בסדר? זה קודם כל הבירור הזה שצריך לעשות פה. משלב הבא, גם העצה, עכשיו נכנס לתוכן הדברים, העצה שיתרו מביא היא עצה לא כך פרורה. כאילו מה משה רבנו חשב? שמה? שאחד יכול לשפוט מיליונים? ועד יתרו היה המכונן הגדול שנותן עצה כל כך דרמטית למשה רבנו איך בונים עם. בונים עם באופן כזה שלא אחד יכול לשלוט ולשפוט את העם כולו כל היום, כדי לא להחזיק מעמד, תחלק, תן בהיררכיה. תן, קח את האנשים הכי טובים שיש, ותחלק את זה לכל מיני רמות, ואם לא מסדרים מגיעים אליך, אבל לא בהתחלה מגיעים אליך, כי אחד לא יכול לשפוט מיליונים. זה לא הגיוני. תראה, זה לא מחזיק מעמד. כאילו מה, זה כאילו תכת יתרו בשביל זה? ואז משה נפתחו לו העיניים, ובזכות יתרו, כל מערכת המשפט בישראל השתנתה. כאילו, לא יודע, זה כדי לא ברור כזה, זה מצחיק קצת, מה? משה לא יכול להבין את זה, או משה לא ידע את זה? מה הבשורה הגדולה שיתרו בא לחדש לנו, שלא ידענו לפני זה? בסדר? ועד יתרו, משה באמת משנה את כל המהלך כמו שיתרו אומר לו. בסדר? אגב, בספר דברים, שאותו סיפור, שמשה שם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ומה מושמט בספר דברים על אותה פרשייה? מכיר עוד קצת? מה מושמע לספר דברים מהפרשה של המשפט? יתרו. יתרו לא נמצא שם. מסופר שם שמשה רבנו בוחר למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ועשרות, בלי העצה של יתרו. בסדר? אז זה גם לא ברור לנו למה יש את השינוי, ועוד הפעם, למה חייבים את יתרו בכלל הסיפור הזה? זה די ברור מאליו. ואז משה נפתחים לו העיניים. טוב, זה בגדול. עוד הפעם, גם השאלה הזאת, למרות שהיא לא קשור בתורה, הכל הכל בהקשר, למה זה כזה אקוטי לפני מתן תורה, או מה מושך. בוא נגיד ככה, אומרים בגמרא מה הווה אמינא. מה הייתה המחשבה הראשונה של משה רבנו, ומה הבשורה הגדולה של יתרו. בסדר, אז זה לא רק מה הבשורה של יתרו, אלא בעיקר השאלה הזאת עומדת, מה המחשבה, מה האידיאל, מה המגמה של משה רבנו, שהוא עושה משהו שהוא לא אפשרי. שפיכת שופט מיליונים. תחשבו איזה תור היה בשביל לגייל למשפט למשה רבנו. צריך איזה חודשים, שנים, לא יודע מה. יש מיליונים, נכון? שמיליונים בונים מערכת משפט של להבדיל אלף הבדלות, במשפט השלום, מחוזי, עליון. יש בלי סוף מאות שופטים. בסוף מגיעים אל האדם. מה משה רבנו חושב, שאנשים יחכו שנים למשפט שלו? מה היה ואמינה, מה האידיאל, מה המגמה של משה רבנו? דווקא שהוא ישפוט את העם. עוד פעם, ומה המחשבה הזאת מאוד מחוברת למתן תורה, כי זה מיד לפני מתן תורה, זה בכלל עוד פעם, זה היה אולי אחרי מתן תורה, והתורה בכוונה בוחרת להקדים את זה לפני מתן תורה. בסדר? יש למי שרעיונות בשאלות, בכיוונים? מה אומרים? מה שמדויק הזה הוא בלתי אפשרי, כאילו מה, אם יהיה רב אחד לכל עם ישראל, הרב לא יכול לפסוק הלכה למיליונים. מיליונים, עד שיקבלו תשובות מהרב הזה, ייקח שנים. אתה לא יכול לבנות באמת אומה, סדר של חיים נורמלי, של אומה, של היררכיה שלטונית, שיפוטית, על אדם אחד. אין, זה לא הגיוני. גם זה משה רבנו שהוא הכי ענק שבכולם. ויהיה בזה הרבה לכאורה צער לאנשים, ודחייה, קיצור. ואז יתרו מפוצץ, מביא פצצה, תחלק את זה לכולם, ועד משה נדלק, נכון, באמת, ככה צריך. משהו פה בפשט של הפסוקים צועק לנו כאילו, צריך להבין בצורה אחרת. זה לא יכול להשאיר בהבנה הפשוטה. בסדר? עוד פעם, גם בדברים משה משמיד את מה שיתרו אומר. קצת מחבר אותנו כבר להתחיל את התשובה. לא באמת היו חייבים את יתרו בשביל זה. קצת יתרו, אבל לא באמת יתרו. הראה שמשה, לא רק שהוא לא, זה לא שמשה לא רוצה לפרגן לחותן שלו ביתרו, כן? משה ביתרו, משה בדברים, משמיט את יתרו מכל הסיפור הזה. בסדר? טוב, בואו נדבר כנס לשיחות הרב ציודה פה. להיכנס פה לדברים. טוב. 15. טוב, נתחיל עם שלוש בזרזות, ועד 15 נכנס לתשובה. טוב, פרשה קטנה. אומר רבנו, רב ציודה, אתם רואים מספר 3? לעומת פרשת בשלח, שהיא פרשה גדולה, גם בכמות וגם באיכות, שבוע שעבר, עם שירת הים, קריאת ים סוף, יציאת מצרים, שנמשכים מהדברים נשגבים, גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה מצוותית, הרי פרשת יתרו היא פרשה קטנה בכמות, אין בה הרבה, היא פרשה מאוד קטנה יתרו, אבל נוראה באיכותה. היא פרשת מתן התורה ופגישה עם סיני מאז ועד הנה. אומר רבנו, יש פרשות בכלל בחיים. יש דברים שהם גדולים בכמות. ומאוד מרשימים אותך. יש פה כמות גדולה והרבה צדדים, הרבה נרטיבים, הרבה כיוונים, הרבה גוונים, הרבה אפשרויות, הרבה כוחות, הרבה יכולות, הרבה מידע. ודברים בחיים שאין לכאורה בהם הרבה מידע, הרבה כמות, אבל האיכות שלהם היא כל כך עמוקה שהיא שווה הרבה יותר מכל הריבוי. אומר רבנו, יש פרשות ויש פרשות. פרשת יתרו מתייחדת בזה שהיא קטנה בכמות, אין בה הרבה פסוקים, אבל האיכות שלה היא כל כך עמוקה, אז היא פרשה, נגדיר אותה, קטנה מאוד בכמות, אין בה הרבה פסוקים, אבל האיכות שלה והעומקים שלה והחשיבות שלה היא כל כך דרמטית לעם ישראל, עד סוף הדורות כולם, הר סיני אין מה לדבר. המפגש עם הנצח, עם האלוקים, נותן התורה, הוא כל כך עליון שהוא גדול הרבה יותר מכל הכמויות האחרות, בסדר? בסוגריים, מה בסוגריים גדולות שזה לא קשור? העולם המערבי, העולם התרבותי, החיים שלנו, מודדים הרבה דברים בכמות, בריבוי, בכמה היה, כמה זמן, ובאמת בעולם הקודש, בעולם הרוח, בעולם הפנים, מולדים בעיקר דברים באיכות שלהם. העולם המערבי בתרבות, דברים, מחלקים דברים, לדברים מאוד מדידים. כמה כסף, כמה זמן, כמה יכולות יש וכולי. בעולם הרוח, בעיקר נפגשים עם הדברים האיכותיים שלהם, העמוקים שלהם, למרות שמבחינה כמותית הם יכולים להיות הרבה יותר דלים. סתם דוגמה, שבת זה יום אחד בשבוע, נכון? זה יום אחד. רוב הימים, רוב החיים שלנו זה לא שבת. אבל השבת זה דבר אחד שהאיכות שלו והאור שלו והרוממות שלו היא גדולה לאין ארוך יותר מכל ימות השבוע. שבת זה הלב של השבוע, זה עיקר השבוע, זה נשמה של השבוע. כל השבוע מתכוננים לשבת, יש שישי ויש שבת ויש חמישי ומוצאי שבת. כל החיים אנחנו סביב השבת, כל השבוע סביב השבת זה הלב, זה העיקר, זה המרכז. טוב, הוא רק יום אחד בכמות, אבל האיכות של השבת היא גדולה לאין ארוך מכל שאר השנה, מכל שאר השבוע. אותו דבר על החגים, או ששנה, זה יומיים. אבל זה השיא. הדברים השיאים של החיים, הגדולים והחשובים של החיים, בדרך כלל, בכמות, הם יהיו יותר קטנים, אבל האיכות שלהם והעומק שלהם וההשפעה שלהם תהיה לנו, בדרך כלל זה בא ביחד. משהו שהוא מאוד איכותי, מאוד עליון, מאוד קדוש, מאוד פנימי, מאוד אידיאלי, מאוד איכותי, בדרך כלל בכמות הוא לא יופיע הרבה הרבה, כי רוב החיים הם לא בכמות הזאת. הדברים הגדולים באמת, האיכות שלהם תהיה מזערית, אבל ההשפעה שלהם והאפקט שלהם והדינמיקה שלהם תהיה להן ארוך יותר גדולה מהרבה דברים בחיים. זה קורה בהרבה דברים בחיים, גם באדם לחברו, גם בזוגיות זה הרבה פעמים. קיצור, בהרבה דברים, בהרבה שלבים בחיים. בסדר, כמה אדם יכול להיות בבית? יכול להיות בבית מעט. בסדר, רוב יום הוא לא בבית. אבל הזמנים שמצא בבית הם גדולים ואיכותיים, והם יהיו עיקר היום שלו, למרות שרוב היום בכלל יהיו אנשים אחרים. זה נכון בזוגיות, עם ילדים, בהמון המון דברים. הדברים האיכותיים יהיו קטנים בכמות של האדם, אבל האיכות שלהם היא לאין ארוך. אומר רבנו, זה הפרשה. פרשת השבוע יתרו היא קטנה בכמות, ודווקא בגלל שהיא קטנה בכמות, או סליחה, מכיוון שהיא כל כך גדולה באיכות, היא יותר קטנה בכמות. בסדר? היא קטנה, היא קצרה, היא מאוד קצרה. יש פרשות הרבה יותר ארוכות ממנה. אבל ההשפעה של מעמד הר סיני, אין מה לדבר. בסדר? זה קודם כל. אני אומר פה את לימוד אלינו, בסדר? ממש לימוד אלינו, קודם הרבה דברים בחיים, זה ההפך מעולם התרבותי, המערבי, הריאלי. אנחנו במקום אחר לגמרי. דווקא הדברים האיכותיים שעושים את זה כמו צריך, הם הגדולים הרבה יותר מכל הדברים הכמותיים. כן. שאלה מעולה. לעתיד לבוא נאמר, סתם דוגמה אחת, ככה דיברנו את השבת, לכן יהיה נוח להמשיך בשבת, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. לעתיד לבוא, האלף השביעי, הכל יהיה שבת. אבל עכשיו החיים שלנו בנויים באופן כזה שהחיים הם די נמוכים. אי אפשר שכל השבוע יהיה שבת. כי החיים יותר נמוכים, החיים הם לא כל כך אידיאליים. אז יש לנו הרבה 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 משברים, מאבקים, אתגרים, התמודדויות, שזה שער ימות השבוע. יש אי בשבוע שהוא מאוד מאוד עליון, שייך בכלל לעולם הבא. הוא לא יכול אחריו להתגלות כל החיים, כי החיים במקום אחר. אני לא יודע אם זה אידיאל כזה, אבל החיים שהם קטנים יותר, הם לא יכולים האיכות להתפשט על כל היום כולו, על כל הזמן כולו. הזמן לא יכול לספוג איכות בלתי מתפשרת כל הזמן. בסדר? ולכן עושים את ההבדלה פה. תרגול שנייה לסוף שלוש, בסדר? הפסקה האחרונה בשלוש. התורה היא הדרכת האדם, הוראת האדם. יש פה הרבה דברים שהתורה זה לא החוכמה, התורה זה הוראה, התורה זה חוכמה שמדריכה אותן בחיים, והיא כולה כוללת את המציאות בסוג זה. קרא פרשת יתרו היא פרשה קטנה, הגדרה של הפרשה שלנו היא פרשה קטנה באיכות, שכל גופי תורה תלויים בה. כל התורה כולה בעשרת הדברות, מעמד הר סיני. היא סיכום עצמם של עניין ישראל, היא כוללת מעמד הר סיני ומתן תורה ונגדל תארת איכותה הנורא. אחרי זה יש מקום להתבונן מה יש בה ולעוד שלושה חלוקים בפרשה שלנו. מה יש לפני מתן תורה? יתרו. המון פסוקים על יתרו. עצם מתן תורה הר סיני, ואחרי זה סוף הפרשה אתם ראיתם השמיים ועד לא תלו מעלות למזבחי וכולי. אומר רבנו, כתם באופן כללי, פרשה מחלקת לשלוש חלקים, בסדר? יש יתרו עד מתן תורה, הלב. הר סיני, וגם אחרי הלב הר סיני, יש לנו עוד, עוד לא תלוי במות המזבחי, יש עוד כמה פסוקים שהכל הכל קשור. אז כשנתבונן על הפרשה צריך להתרומם ולהבין איך הר סיני קשור לכל הדברים האלה. פסוקים בסוף הפרשה, לא תלוי במות המזבחי, הם... לא כל כך, גם את הקורבנות, איך בונים מזבח, כן, יכולים על המזבח, לא לנבחר אבל למזבח וכו'. שלוש חלקים לפרשה, עד מתן תורה, יתרום, מתן תורה ואחר כך מתן תורה. אומר רבנו, בתחילת הפרשה, רש"י מביא דברי חז"ל, וישמע יתרו. מה שמועה שמע? מה שמועה שמע הוא בא? מלחמת עמלק או מתן תורה? אני ב-15 למעלה, בסדר? האם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה? מתי הוא הגיע? זה בעצם שאלה, האם התורה כתובה על פי הסדר? אם הוא בא לפני מתן תורה, הכתיבה היא על פי הסדר של התורה. ואם בא מחרי מתן תורה, אז אינה על פי הסדר. וזה לא מובן. יש לנו כלל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. גם בענייני ההלכה, אנו מוצאים בפרשת משפטים, עירו פרשיות, לא משנה שם, זה על, על, על השומרים. ככה העובדה שהתורה אינה, עכשיו זה קצת עמוק, בסדר? תראו בפנים. ככה העובדה שהתורה אינה כתובה לפי הסדר המתאים לנו. יש שני צדים לתורה, צד נגלה וצד נסתר. 70 פנים לתורה. הצד הנגלה הוא על פי הסדר הכרונולוגי, הסיפורי. ויש גם צד שאינו על פי הסדר שלנו. אבל אין זה אומר שאין כאן סדר. נעצור פה רגע. אומר, עוד משפט אחד, המהר"ל אומר שיש גם סדר נשיא, סדר עליון. נעצור פה רגע. החיים שלנו בנויים באופן כזה שיש לנו מערכת רגילה של חוקים, של היסטוריה, יש עבר, הווה, עתיד. אם אני מדבר סיפור היסטורי, יש פה אני חושב לימוד מאוד מאוד חשוב ברבנו. אם אני מדבר היסטוריה, זה לא הגיוני, זה אפילו בדיחה. זה לעג לאקדמיה, אם אתה מתחיל להקדים את המאורעות, אם אתה מתחיל לעשות בלגן בהיסטוריה, בסדר? היסטוריה אתה בונה על פי סדר. אם נדבר על, לא יודע, על... אם אני אתחיל לבלבל את השנים, ואני אתחיל לתאר שמלחמת ששת הימים, סתם דוגמה, הייתה לפני קום המדינה, זה בדיחה, זה לא רציני. היה, לא עלינו שואה, היה 48 ועד 97. אם נתחיל לספר בהיסטוריה שהיה ששת הימים לפני קום המדינה, ועד קום המדינה, לא יודע, זה כאילו בדיחה כזאת, זה... אתה משוגע, אתה שוטה, אתה חולה נפש, זה לא עובד ככה. אתה צריך לסדר את הדברים בסוברה מסודרת, וכל ההיסטוריה בנויה על תהליכים, על שנים, על תגליות, על מאורעות, על גלגולי חיים, שכל אירוע מלווה את האירוע הבא. אין דבר כזה בהיסטוריה לבלבל את הסדר. גם במדע, בהכל, הכל בנוי אחד על גבי השני. הכל מסודר בחיים, נו מה, תתחיל לעבב את הסדר, תהפוך את הלילה ל... קיצור, החיים לא בנויים ככה. אומר רבנו, מה ההיגיון שהתורה בנויה אולי בכוונה, לא על פי הסדר? יתרו, אם אנחנו אומרים שיתרו היה אחרי מתן תורה, על מה אנחנו שולפים? אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה זה אין מוקדם ומאוחר בתורה? בוא נראה בצורה הכי פשוטה, התורה מבלבלת את ההיסטוריה. יתרו בא אחרי, ואנחנו שמים אותו דווקא לפני. אז מה קורה פה? זה מוזר, זה לא נורמלי, זה לא אנושי. זה לא דבר שמתכתב עם שום דבר שמכירים בחיים הרגילים. והגיוני שזה לא מגיע בדובקים, כי אותם, אתה תהיה משוגע אם תהפוך את הסדר ההיסטורי, לא יודע, הביולוגי, זה לא נורמלי. אומר רבנו, אם אני מבין נכון פה, בפסקה פה, יש פה לימוד מאוד 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 עמוק בתורה. התורה שייכת למערכת של חוקיות אחרת. התורה היא לא ספר היסטוריה, התורה היא לא ספר מדע, ודווקא בגלל זה המשפט המאוד עמוק שבפרשה שלנו, אין מוקדם ומאוחר בתורה. יתרו הגיע לפני, אחרי? מה אכפת לי בכלל שהוא הגיע אחרי? אני רוצה לומר שהוא הגיע לפני. למה? אבל הוא הגיע אחרי. תשובה, כי התורה רוצה ללמד אותנו, לרומם אותנו, להאדיר אותנו למקום כזה שהתורה בכלל לא מעניין אותה ההיסטוריה. לא מעניין אותה מתי הוא הגיע, אם לפני או אחרי. התורה רוצה לרומם אותנו למהלך רוחני, פנימי, אלוקי, נצחי, ניסי. ובלימוד הרוחני הזה, בלימוד הניסי הזה, בנוי התודעה של האדם, דעת האדם, עומקי האדם, בנויים באופן כזה שאנחנו, בשביל לקבל את התורה בהר סיני ביתרו, חייבים קודם כל להיפגש עם יתרו. אם אנחנו לא נפגשים עם יתרו, עם מה שהיה ועם המערכת המשפט, משהו בהבנה, בעומקים, בחשיפה שלנו. אם הר סיני לא יהיה שלם, יהיה חלקי, יהיה קטוע. למה? איך אני יודע את זה? כי התורה בוחרת לומר את דבר כזה. התורה בוחרת בצורה מאוד מוזרה לספר לי שמעמד הר סיני זה פרשה של גוי, של יתרו. ולא רק זה, היא בוחרת אולי להקדים אותו, למרות שהוא בכלל זה לא הזמן שלו, הוא בכלל אמור להיות אחרי. התורה בוחרת להגיד אותו לפני. מה לומדים את זה, אומר רבנו? אין מוקדם מאוחר בתורה. מה המשמעות שאין מוקדם מאוחר בתורה? התורה היא לא ספר היסטוריה, התורה היא לא ספר מדע, התורה היא לא ספר כרונולוגי. אולי זה קשה, אולי התורה היא לא אמיתית. למה היא לא אמיתית? כי היא לא בנויה באופן הרגיל. לא, טיפש, אתה לא מבין. לא שהיא לא בנויה באופן אמיתי, היא בכוונה בנויה בצורה לא היסטורית, לא כרונולוגית. כי התורה בכלל מדברת על שטח אחר לגמרי. התורה מדברת על שטח רוחני, פנימי, אלוקי, נצחי, ועל מנת לקבל תורה מן השמיים, להשתייך למהלכים ולעומקים רוחניים עליונים שהם לא ריאליים ולא נורמטיביים ולא רגילים ולא מדעיים ולא היסטוריים, התורה בוחרת להשתמש על מנת לבנות את התודעה של בניית התורה שלנו, אבל כשהספיגה תהיה מושלמת, להשתמש בסדר אחר, סדר אלוקי, סדר רוחני, והסדר הרוחני הזה מחייב לקחת את יתרו ולהקדים אותו לפני. זה אין מוקדם ומאוחר בתורה. הכוונה היא שהתורה לא שייכת, אין מוקדם אחת תורה משמעותו, התורה לא שייכת בכוונה לסדר ההיסטורי הכרונולוגי, כי התורה מדברת על סדר אחר, סדר חוקיות רוחנית, סדר של, של, של הופעות ניסיות, הופעות אלוקיות, בטח שעושים בקבלת תורה בהר סיני. במילים אחרות, כמו שלא נורמלי שכל העם רואים את הקולות ושומעים את הברקים, איך אתה רואה את הכל? אתה לא יכול לראות את הכל. כל המומים בעולם התרפאו וכל העולם היה בדממה. כל מה שקרה בהר סיני, נכון? כל מה שכל המומים התרפאו והפוסחים הלכו והסומים ראו, איך יכול להיות? היה מעמד ניסי בהר סיני, נכון? אותו דבר, אם התורה מדברת על עולם הנס, על עולם רוחני, עולם אלוקי, אז אם לא הגיוני מבחינה חומרית כל מה שהיה בהר סיני, גם מה אכפת לשים את יתרו לפני? אני בכלל מדבר על עולם אחר, על חיים אחרים, על מוסר אחר. הקיצור, התורה רוצה לבנות תודעה והבנה ועומקים רוחניים בשבילנו, היא בכלל לא מעניין אותה הסדר, לכן אין מוקדם ומאוחר בתורה בכוונה, ולכן שולפים את יתרו ומביאים אותו קודם אלינו. זה קודם כל בכלליות על יתרו ועל אין מוקדם ומאוחר בתורה, למה התורה בכוונה את הסדר, בסדר? זה קודם כל כלפי זה. עכשיו, ליתרו, למה הוא מגיע אלינו? קודם כל שאלות? הכל ברור? בסדר. כן. מה? עוד לא הבנו. רק דיברנו באופן כללי, איך יכול להיות דבר, או למה, איך יכול להיות שהתורה עושה משהו שהוא לא על פי הסדר, לא על פי החוקיות, לא היינו עושים את זה בשום דבר אחר, בסדר? אין דבר כזה להקדים סדר, היסטורי וכו'. והרבה יגידו אולי שלכן התורה היא לא אמיתית, כי לפעמים יש קפיצות בתורה, והתורה לא מסודרת לפי הסדר. אז אם התורה לא מסודרת לפי הסדר ויש קפיצה בתורה, אז אולי התורה לא אמיתית, אולי לא נכונה. אולי סתם איזה משהו מדע בדיוני שרוצים להמשיד, כי הנה, אתה רואה, זה לא מסודר. כן. זה קודם כל בהקדמה מאוד קודם, לא דיברנו על יתרו באופן ספציפי. כן. כן, זה יכול להיות מה שאת אומרת, אבל לחדד דברים עושים את זה לפעמים, אבל לא במעלה שאתה מעתיק זמנים היסטוריים בצורה מטורפת. אחרי רבנו מרומם אותנו למבט כזה, שהתורה עומדת קודם כל לימוד גדול על עולם רוחני, על חוקיות רוחנית, על חוקיות ניסית, ולא על חוקיות היסטורית ריאלית. עניין התורה זה לא היסטוריה. עניין התורה זה לא מה היה, אלא עוד פעם יש פה לימוד גדול. התורה לא מעניינת אותה, לא מעניינת אותה לספר לנו מה היה או כן היה. התורה מעניין אותה לספר לנו איך להדריך אותנו, איך לבנות לנו חוקים רוחניים, דעות רוחניות, אמונה גדולה, מפגש עם הקודש, בכלל לא משנה מתי זה היה. זה בכלל לא הנושא. הנושא הוא איך בונים לנו מפגש חי, מפגש אמוני גדול עם הקודש. וזה חייב לבוא על בידי היפוך הסדר. טוב? קודם כל, ההתחלה של התשובה תהיה באורות התורה, תראו, בזריזות, אורות התורה, דרך ארץ קדמה לתורה. רואות, משפט אחד, הקדמה זמנית, רואות אורות התורה למטה? הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. אומר, מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? כאילו שאלה, למה דרך ארץ קדמה לתורה? מה זה דרך ארץ? דרך זה התנהגות, זה מידות, זה זריזות, זה ענווה, זה לא גאווה, זה אהבה. דרך ארץ קדמה לתורה זה תהיה קודם כל בן אדם, תדע להתעסק במידות כמו שצריך, בן אדם לחברו, תנהל את החיים בצורה נורמלית, בצורה הגיונית, ואז תופיע התורה. דרך ארץ קדמה לתורה. אם לא, אם התורה תופיע ואתה לא בדרך ארץ, אתה לא בהתנהגות נורמלי, אתה לא במידות טובות, אתה בבעיה. התורה תשפיע לך דרך ארץ, קודם כל תבנה בסיס, הקדמה של חיים נורמליים, טבעיים, מידות, תעצב את הילד במילים שלי עכשיו, עד גיל בר מצווה, בצורה של מידות טובות, איכותיות, אחרי זה תופיע התורה. אם הילד יהיה גס, אם הוא יהיה מלא בכבוד, מלא בחוסר אהבה, אז התורה לא תופיע, כמו צריך בגיל בר מצווה וכו'. דרך ארץ קדמה לתורה, קודם תהיה תשתית. אני אומר לך ממש בקיצור נמרץ, בסדר? ממש בקיצור נמרץ. תהיה תשתית מידותית, תשתית נורמלית של חיים, על גבי זה יופיע הקודש והרים את הכל. בסדר? אומר הרב, דרך ארץ קדמה לתורה, הקדמה זמנית, בחלק מהתקופה של החיים, מוכרחת לדורות. הוא מסביר, המוסר הפשוט, האנושי, הרגיל, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לשקר, להתנהג כמו נורמלי בן אדם לחברו, ממילא להיות במלא בענווה, לומדים זריזות מהחתול, ולא להיות עצל מהנמלה, נכון? זריזות מהנמלה, קיצור, לא להיות עצל מהנמלה, והרבה הרבה דברים לומדים מהחיות, גם למה? אתה יכול לסכה על החיים, החיים ילמדו אותך הרבה דברים. המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן וכל העוצמות של המוסר הפשוט, מוכרח, אומר הרב, המוסר הפשוט הזה להיקבע בנפש, להיטבע בנפש. ואז מה? ויהיה המוסר הזה מצא, כלומר בסיס, לאותן ההשפעות הגדולות מכוחה של תורה. התורה צריכה לרומם אותנו, לגדל אותה. התורה זה קודש. תורה, עוסקים בתורה, נתחמם עוד למה שאמרנו קודם בשיחות, בסדר? התורה צריכה להרים אותנו למדרגות רוחניות, אלוקיות, נשגבות, יותר מאחר. מה זה מעמד הר סיני? מעמד הר סיני זה מפגש עם השמיים, עם העליון, עם הנשגב, עם הגודל. הר סיני אומר שהחיים שלנו שייכים למשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר גבוה מהחיים שלנו. בהר סיני מפגשים עם השמיים, כל העם רואים את הקולות, שומעים את שומעים את הברקים, מפגשים בעולם הנס, מפגשים בקדוש ברוך הוא שיורד מהשמיים אל הארץ. מארס זה המפגש מהשם, לכן משה רבנו, חציו אדם חציו מלאך, 40 יום ו-40 לילה, לא אוכל, לא שותה, לא ישן, לא הגיוני. נפגשים ממשהו נבדל, אלוקי, נפגשים בתורה, נפגשים בקודש, במושגים עליונים. אומר הרב, דרך ארץ קדמה לתורה. לפני אתה נפגש עם הדברים הנשגבים, עם קרבת אלוקים, עם מושגים רוחניים, פנימיים, עליונים, אתה חייב לבנות קודם כל חיים תשתיתיים, מוסריים, הגיוניים. אתה לא בא לקודש אל מושגים עליונים מאוד, עם מפגש חי, עם אמונה בהשם, עם גודל עליון, ואתה גונב, ואתה משקר, ואתה לא מוסרי. זה לא יכול להיות. יש את החיים הבסיסיים, הנורמליים, ההתנהגותיים, המידותיים, אמרתי תלמד אפילו מהחיות, מהחיים, ועל גבי זה תימן מדרגות גבוהות. זה דרך ארץ קדמה לתורה. כוונה היא מוסר טבעי, פשוט, התקבע בך בחינוך של אלינו עד גיל בר מצווה, עד גיל 20, או באמת זה כל החיים, כי מי יכול להגיד על עצמו שהוא מוסרי, אז באמת, באמת כל החיים אתה בדרך כלל לתורה. כאילו תגיע לתורה, אבל הדרך הזאת כנראה צריך אותה כל הזמן, ועד הופיע התורה, אבל בהקדמה זה מוקדם. למה? כי אתה לא בונה מדרגות רוחניות עליונות, לפני שאתה בונה תשתית מידותית רוחנית. לעניות דעתי נראה לי מאוד, תמשיך אותי הלאה, על הפרשה שלנו, זה יתרו. יתרו זה גוי. כלומר, במילים אחרות, יתרו זה התנהלות חיים נורמלית, הגיונית, טבעית, מוסרית, פשוטה, כן. אמרנו, אתה יכול למדוד מהנמלה ומהחתול, אז אולי גם מהגוי. יתרו זה לא יתרו, יתרו זה ביטוי לעולם הגוי. יתרו היה הכומר שידע את כל החוכמות בעולם, הוא היה מאוד משכיל, מאוד עמוק, מאוד רציני, מאוד עמוק, מאוד חכם. הוא היה חותן של משה. יתרו זה בחינת דרך ארץ קדמה לתורה. זה איך חיים את החיים באופן של החוכמה שלהם, את חיי העולם הזה. גויים לא יכולים לצאת על הר סיני. הר סיני קיבל אותה עם ישראל, לא הגויים, נכון? עם ישראל שייך למדרגות הרוחניות גבוהות. הגויים שייכים נקרא לזה לתהלוכות סדרי החיים הטבעיים, הנורמליים, ההגיוניים, העולם הזה, גם המוסר, גם המדע, גם החוכמה, גם איך בונים שלטון ופוליטיקה וצבא. איך לא מדברים בכלל את הצבא? צבא לקחו בסדר איך שבונים מהגויים, יתיקו את זה אלינו. זה צבא קדוש, זה לא כמו צבא של הגויים, זה צבא מאוד מתורבת, מאוד עדין, מאוד פנימי, מאוד של הגנה וכו'. אבל איך בונים צבא? לקחו את הידיעות מהגויים. איך בונים כלכלה, איך בונים פוליטיקה? ברור שכך מהגויים, גם בחוכמה, גם במדע, רפואה, ודאי, מה השאלה? איך בונים תשתיות של אומה? תלמד מהגויים, מה הבעיה? מוסריות, בטח, דרך ארץ, כלומר, התנהלות של חיים נורמלית, כך מהגויים. שלב הבא, אנחנו, התפקיד שלנו, לבנות מדרגות רוחניות אלוקיות, אילאיות. זה עיקר, לא לשכוח, עיקר ענייננו, עיקר מגמתנו, עיקר החיים שלנו, להיפגש עם השמיים. עם, עם, עם הר סיני, זה בסוף הלב של הפרשה, איך נפגשים עם התורה, והתורה עוד פעם, תורה זה הופעה, זה חוקים מהעולם העליון, זה קודש, זה נשגב, זה אילאי, נוגעים בנשמה, נוגעים בתכנים ואידיאלים רוחניים שהם גבוהים והרבה יותר מעל החיים, עוסקים בתורה, עוסקים בחיים מאוד גדולים, שאחרי זה הופיעו בחיים, אבל לא עוסקים בחיים הפשוטים, עוסקים בחיים גדולים, שהפכו את החיים שלנו לחיים אחרים. אבל אתה לא יכול לגשת אל התורה ולגעת בהר סיני ולפגש עם השמיים שעובדים אל הארץ אם אין לך דרך ארץ קדמה לתורה. יתרו זה בדיוק הלימוד הזה. זה מהלך גוי, עולם הזה, טבעי, דרך ארץ שהוא קודם לתורה. ועל גבי זה נבנה תורה. לכן, למרות שהלב של הפרשה הוא ודאי מעמד הר סיני ועשרת הדיברות ועומדים ומתרגשים וקוראים את זה גם בשבועות וכו', התורה חשוב לה מאוד לפני הר סיני להיפגש ביתרו. והוא בכלל לא, אולי בכלל לא פה. לא שולפים אותו מההיסטוריה קדימה, עוברים אותו אחורה. כי התורה באה ללמד אותנו. התורה עוד פעם זה לא ספר היסטוריה. התורה רוצה להעמיק לנו ולרומם אותנו מבחינה רוחנית. והלימוד שלנו יהיה עם המפגש עם יתרו, והדרך ארץ שקדמה לתורה, ואיך בונים חיים, איך בונים מידות, ועל גבי זה איך התורה יכולה להופיע. לכן השם של הפרשה הוא יתרו, והוא מוקדם למעמד הר סיני, אולי בכוונה אפילו נגד ההיסטוריה. זה בחינת דרך ארץ קדמה לתורה. מה שאני אומר פה, המוסר בטבעיותו שנקבע בנפש, מוטבע, מתעצב את האישיות, ועל גבי זה העיקר. ודאי העיקר זה ההשפעות הגדולות, והתורה, והיראה, והחוכמה האלוקית. הקודש, בקיצור, השמיים. אחרי זה, דרך ארץ קדמה לתורה, זה יתרו ועד המצנה, בסדר? זה קודם כל כלפי הלימוד הזה. כלפי המשפט, הגביל את מונות בזמן פה היום, כן. מה, מה? טוב, כי זה התחלה כבר, בסדר. זה הדרך ארץ קדמה לתורה. דברים על הדרך ארץ קדמה לתורה. אתה בא ללמוד תורה, קבלת מהדרך ארץ קודם. נכון. אבל יותר עוזר לנו להבין. למה גם יתרו, זה לא סתם יתרו, אלא יתרו קשור אלינו לקבלת התורה. יתרו זה שלב הכרחי, נחוץ, בכל קבלת התורה. אז הוא גם קשור למעלת התורה. זה מקדם. שואלות? לא מדבר כאן מקבל מוסר מגויים. קודם כל אפשר לקבל מוסר מגויים, קודם חוכמה מגויים, ודאי שכן. עוד לא, איך בנו את המדינה? הכוונה היא שאפשר ללמוד גם דברים מהחיים עצמם, דברים כאלה, כן. לא דווקא קודם לקבל מהם, אלא אלינו. אלינו קודם תבנה מוסר, ואז תגיע תורה. אם איפה תורה, תיפגש עם האידיאלים העליונים, בלי המוסר המידותי הבסיסי, אין, זה רקוב. יתרו בא ללמד את זה. בסדר? בהתנדבות רבה, ישראל תהפכו את העמוד ישראל בתחייתו. אנחנו קצת הורסים את זה, כי פסקה של 40 דקות, אנחנו עושים אותה עכשיו ב-7 דקות, אבל בסדר, בהתנדבות רבה. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. דלגו שורה, אין בנו ערכים נפרדים. אור השם אחד חי בקרבנו, הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. אחר אני רוצה לדבר מה היה המחשבה של משה רבנו שהוא עשה את מה שהוא עשה. בסדר? למה הוא עשה את זה? ברור שמשה ידע שזה לא יחזיק מעמד. ברור שמשה ידע שלא ככה בונים את עם ישראל. ברור שלבנות מערכת שלטונית למיליונים זה לא אחד. כמו שבדברים הוא משמיט את יתרו. כלומר, הוא ידע את זה לגמרי. אז למה הוא עשה את זה, אם הוא ידע לגמרי? אומר הרב, מה שמבדיל את עם ישראל מהגויים, גם הגויים יכול להיות להם, אחר זה ההפך בדרך כלל מהתורה. זה דרך כלל מהלך הפוך. הניתוק שלנו מן הגויים, לכיוון הפוך לגמרי מה שאמרנו מקודם. הכוונה היא שהתורה שלנו היא לא רק אידיאלים. זה לא רק אמונה. התורה שלנו היא תורה מאוד עליונה, היא אמונה גדולה, היא מפגש חי עם הקודש, הר סיני. מה יותר חי מהר סיני? שומעים עשרת הדיברות מהשמיים, כל עם ישראל נביאים, אין יותר חי מזה. שלב הבא, התורה עם כל הרוממות שלה, היא חודרת לחיים. אבל מה זה חודרת לחיים? היא מפרטת, מגדירה, מדייקת, בדקויות הכי מטורפות, מה הקודש אומר. כלומר, ואני אומר את הקודש, יש לו מה לומר בהכל. מאיך שאתה קם בבוקר, עד שאתה הולך לישון, והכי חשוב, גם בן אדם לחברו. בן אדם, לא רק בן אדם למקום, אלא איך תתנהג עם החבר, ואיזה לשון הרע תאמר עליו, או חלילה אל תאמר עליו, ואיזה רכילות, ואיזה שקר, ואיזה דקויות ודקויות דקיות, לשון הרע, אבק לשון הרע, רכילות, הם כספים, דינים, התורה, זה קודש כל כך עליון, הוא יורד מהשמיים, אבל הוא לא רק אמונה גדולה, והשגחה גדולה, ואידיאלים גדולים, ומפגש חי עם גבהים רוחניים, ותפילה, ודאי זה התפילה, זה הכל נכון, אבל זה כאלה אידיאלים שיורדים ומתפרטים לדקויות הכי קטנות, והכי דקות שאפשר לחשוב עליהם. אין דקויות שתורה לא יורדת אליהם. אין דבר כזה, בוא נגיד ככה, של הקודש אין מה לומר. אם אנחנו לא יודעים מה הוא אומר, זה לא בגלל שאין לו מה לומר, כי אנחנו לא יודעים. ודייכון גם בן אדם לחברו, ובכל בן אדם למקום במוקצה, בכל הלוחות שבת הכי מפורטות שיש, וגם בהיסטוריה, וגם באומה, ואיך בונים מדינה, ואיך בונים פוליטיקה. גם הפוליטיקה שייכת אל הקודש, והממלכה שייכת אל הקודש, הכל שייך אל הקודש. הקודש הוא ענק, אבל יורד עד לרמות הכי דקויות שיש. אומר הרב, זה מפתיע. מפתיע מאוד איך הקודש יורד, ואפשר במילים אחרות לבוא לבית דין ולשפוט בין אדם לחברו על שקל, דין פרוטה כדין מאה. על השתי שקלים הקודש יכול לרדת ולהתפרט ולדייק מי מגיע, מי לא מגיע. בדינים, בתי המשפט של בין אדם לחברו רואים את נוראות הקודש, גדלותו של הקודש, שמה? שמצד אחד זה הכי גבוה, הכי מהשמיים, ויורד עד לבית משפט באדם לחברו. אומר הרב, הדינים מציינים אותנו, מבדילים אותנו מהגויים. הם חוצצים, זה גויים, זה אנחנו. למה זה הבדל בין הגויים? כי אצל הגויים התורה והרוחניות נשארת בשמיים. היא לא יכולה לרדת עד פרטי 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 החיים. אומר הרב, דילגתי פה על הפסקה, פה על כמעט כל הפסקה דילגתי, אומר הרב, משה רבנו, בוא נקרא את המשפט פה, רואה בתחילת שורה, באמת הפסקה, משה רבנו עליו השלום. מילה ראשונה בפסקה, בשורה פה, באמת הפסקה, בסדר? רואה משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת יסודו באומה, אומר הרב, מה עושה משה רבנו? העלה את כל ערכי המשפט, את כל הדינים של בן אדם לחברו, עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלוקים, כלומר האמונה, באה יחדה משפט הישראלי. כי יבוא אליי, משה רבנו אומר ליתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כשעובד המשפט, שעובד המשפט, שעובד המשפט, שפטיו. אומר הרב, מה משה רבנו אומר? הרב הפסקה מסביר מה קורה בפסוק. מה משה רבנו אומר למתרו? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, והודעתי להם, ושבת בני של להודעת חוקי האלוקים ושפטרותיו. מה זה קשור? אומר משה רבנו, זה לא משפט, זה הרבה מעבר למשפט. עם ישראל בא לקבל ממני אמונה. עם ישראל בא לפגש איתי. כשעם ישראל בא אליי למשפט, הוא בא אליי לדרוש אלוקים. מה זה לדרוש אלוקים? זה לא משפט. כי יבוא אליי, את מה יתרו אומר למשה, מה משה אומר לו? למה אתה עומד כל היום במשפט? מה משה אומר לו? שהם יבואו אליי לדרוש אלוקים, כלומר אמונה, אני אראה להם איך עושים משפט. הקיצור, משה רבנו רוצה לחבר את עם ישראל, לבנות תודעה גדולה, לבנות אמונה גדולה, לדעת, להבין, להכיר, להתרומם למציאות הקודש שהוא שייך למה? למשפט. לדינים, לבין אדם לחברו. איך לוקחים את הקודש העליון ומורידים אותו עד לפרטי, פרטי, פרטי פרטים. משה רבנו ידע שזה לא יחזיק מעמד. זה היה זמן קצוב. אומר הרב, משה רבנו רצה בתחילת ייסוד האומה, בתחילת בניית האומה, לרומם, להעיר, להפיל את העם למושגים כאלה, מאוד לא הגיוניים, שמה? מאוד מפתיעים, שהתורה היא כל כך עליונה, היא מהשמיים, היא מהר סיני, אבל יכולה לחדור את בן אדם לחברו, ויש משפט על פי הקודש. משה רבנו ידע שזה לא יחזיק מעמד, ברור שזה לא דרך לבנות אומה, זה ברור שזה זמני ביותר, אבל הזמני הזה הוא קריטי מאוד לאלפי דורות, אומר הרב. עד סוף כל הדורות נבנתה באומה ההכרה האדירה שהקודש, שהר סיני, שייך אל משפטי האלוקים. לכן אני אדירה בפנים עד הפעם, ודאי נסיים, משה רבנו עליו השלום. בתופסו איתו את כוח המשפט שהוא דן, בתחילת יסודו באומה, איך יסודו אומה, איך בונים אומה, איך בונים את עם ישראל, איך בונים תודעה, אמונה, הכרה, ידיעה, שמה, יסודו אומה, העלה, רומם את כל ערכי המשפט באדם לחברו, עד סוף כל ההיסטוריה, בכמה ימים, כמה שבועות, לא יודע מה, שהוא עשה את זה, משהו הלא הגיוני, לשלם כל עם ישראל, העלה את כל ערכי המשפט, עד סוף כל הדורות, למה? בעם ישראל, את התודעה הזאת, לאותו התוכן האלוקי, לאותו אידיאל אלוקי, שמשפטי ישראל באים עליו, הוא דרישת אלוקים, כלומר אמונה, לדרוש את אלוקים, תורה, אידיאלים, בא יחדיו עם המשפט הישראלי. דרישת אלוקים, ביחד המשפט. לכן גם מצפית הפשוט פסוק כמו שרבן אומר ליתרו, כי יבוא אליי העם. יתרו אומר לו, למה אתה דנת על ישראל? מה הוא אומר לו? הם באים אליי לאמונה. אבל יתרו אומר לו, למה אתה דנת על המשפט? מה הוא אומר לו? אמונה? משה רבן עונה לו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. לדרוש אלוקים זה אמונה. להיפגש עם אלוקים. העם מזהה במשה רבנו כמובן, נותן התורה. אני רוצה להכיר את אלוקים, צריך להבין את משה רבנו. כי יבוא אליי לדרוש אלוקים לאמונה, לקודש, כי אין להם דבר בא אליי, זה בין איש ובין רעהו. אני מחבר, אומר משה רבנו, את האמונה אל המשפט. וזה יבנה בעם ישראל תודעה לצוף הדורות. הוא דרישת אלוקים של המשפט. בסדר? זה הנקודה. לדרוש אלוקים, משפט. אמונה, אידיאל אלוקי, שמופיע גם במשפט, מה שאתם צריכים לסיים. זה בא ביחד, בסדר? וזה הסיבה שמשה רבנו עושה משהו שהוא לא הגיוני. עוד פעם, מה המחשבה של משה רבנו? הוא ידע שזה לא הגיוני. הוא גם לא רוצה שיקרה כל הזמן. אבל הוא אמר, אני חייב להרים את התפיסה בעם ישראל, לפחות באופן זמני, שהמשפט הקטן, כאילו בן אדם לחברו, שייך לכל האידיאלים הגדולים. או הקודש, יש לו מה לומר בהכל. הר סיני יורד את פרטי החיים. וצריך לראות את זה בעם ישראל, אומר הרב, והזמן שמשה רבנו, כמה שבועות, ימים, לא יודע מה, שהוא עשה את זה, אומר הרב, זה העלה את ערכי המשפט בעם ישראל, עד סוף כל הדורות, משה בונה את האומה, אז הוא בונה את האומה עד סוף הדורות, לדעת מה היחס למשפט, או מה היחס לקודש, שהוא יורד על כל פרטי החיים, כמובן גם האדם למקום, בכל הפרטי פרטי שעל ההלכות וגם בכל הדינים. בסדר? אז עדיין על כל השאלות, א' יתרו על מוקדם ומוכר בתורה, שהתורה היא לא ספר היסטוריה, אלא ספר שעוסק בחוקי אלוקים, ולכן בכוונה אין מוקדם ומוכר בתורה. אמרנו שיתרו בכוונה מפגשים איתו לפני מתן התורה, כי זה דרך עץ קדם לתורה, קודם מוסר, קודם דרכי חיים. על גבי זה קודש עליון, הקודש הוא מאוד חשוב, אבל הוא בא להרים את החיים, לכן קודם יתרו, כלומר קודם מוסר אנושי, מוסר טבעי, כמו גויים, לא דווקא גויים, כמו גויים מוסר אנושי, על גבי זה בונים את הקודש, לכן יתרו לפני מתן תורה. שלוש, למה דווקא משה רבנו דן ומשפט את העם באופן זמני כדי לפני מתן תורה, כדי להגיד לנו שמתן תורה שאני פריש עוד דקה יורד לכל הדינים. שבע הצלחה, טוב לכולם. והאיכות והכמות שאמרנו בהתחלה, זה גם חשוב בפרשה.